الجوف آدم. بودكاست للاطفال. كتب ومجيش دكتور يائير بوزنياك. مشتتفين دانيال
يوآف
ואילת פוזניאק.
אבא, העוגה מוכנה.
לא, זה לא התנור.
אז זה מכונת כביסה סעימה.
לא, זאת לא המכונה.
אז השארת את המקרר פתוח.
לא, זה גם לא המקרר. הצפצופים האלה באים מחללית הזמן שלנו. בואו נראה. אני רואה שהיא מכוונת לשנת 2004. אבל בכל העונה הזאת טיילנו בזמן מיליארדים או מיליונים של שנים אחורה. מה קרה לפני פחות מ-20 שנים? למה היא כל כך רוצה שניכנס אליה?
אני מניח שאין לנו ברירה. בוא ניכנס ונברר.
טוב. משתגרים לשנת 2004. יואו, כל כך קר פה! איפה אנחנו?
אנחנו באי אליסמיר. ברור שקר פה. אנחנו 5 דקות מהקוטב הצפוני.
5 דקות?
טוב, לא 5 דקות, אבל ממש לא רחוקים.
מי אתה? ומה אנחנו עושים פה?
אני דוקטור טד דשלר, ויש איתי פה עוד חוקרים במשלחת, ואנחנו מחפשים את הטיקטליק.
הטיקטליק? מה זה טיקטליק?
זה יצור שאנחנו בכלל לא בטוחים שהוא קיים.
אז למה אתם מחפשים אותו?
כדי להוכיח שהוא קיים.
לא הבנתי. אני כן יכול להגיד לך דבר כזה. יש לנו פודקאסט שקוראים לו מסע על גוף האדם. הילדים שמקשיבים לפודקאסט הזה שמעו בפרקים הקודמים על החיים במים. הם למדו על החיות הבזליות כמו ספוגים ועל דגים מכל מיני סוגים שהיו שליטי האוקיינוס לפני מאות מיליוני שנים. סגרנו את הפרק בלדבר על השינויים בדגים שהכינו אותם לפלישה ליבשה, ואז חללית הזמן שלנו ממש ביקשה שנגיע לכאן.
עכשיו הבנתי. לא ידעתי שקיימות חלליות זמן, אבל אני חושב שאני מבין למה חללית הזמן שלכם שלחה אתכם לפה. אתם יודעים שלהרבה מאוד דגים יש 4 סנפירים, והם משתמשים בהם כדי לשוט בתוך המים. אתם בוודאי גם יודעים שעל היבשה יש המון בעלי חיים שיש להם משהו משותף. יש להם 4 גפיים. לפעמים זה 4 רגליים כמו סוס, לפעמים זה רגליים וידיים כמו בני אדם, ולפעמים זה רגליים וכנפיים כמו ציפורים. אבל מה קרה בין לבין? איך בעלי חיים הגיעו מהים ליבשה? ואיך הסנפירים שלהם פתאום הפכו לידיים ורגליים? בגלל זה אנחנו כאן. אנחנו מחפשים כאן את החוליה החסרה בין הדגים לבין בעלי החיים עם 4 גפיים. משהו שהיו לו גם תכונות של דגים וגם תכונות של 4 גפיים. אנחנו לא יודעים שהוא היה קיים, רק משערים, כי משהו חייב להיות באמצע בין אלה לאלה. ליצור המסתורי הזה אנחנו קוראים טיקטליק. בשפה של אלה שגרים פה, הפירוש הוא דג גדול שחי במים רדודים.
אז אנחנו מצפים למצוא כאן דג גדול?
לא. רק מאובן שלו.
מה זה מאובן?
כשיצור כמו דג למשל מת, הוא שוקע לקרקעית. לפעמים הוא נעטף בשכבת אדמה שהופכת לסלע, והגוף המת שלו נתקע בסלע, וככה הוא יכול להישמר במשך מיליוני שנים. הדבר הזה נקרא מאובן. חוקרי המאובנים יכולים לקבוע לפני כמה זמן נוצר הסלע, ולכן גם לפני כמה זמן מת הדג. ככה למדנו המון על העולם החי העתיק באמצעות מאובנים כאלה. יש מאובנים של בעלי חיים קטנים וגדולים, צמחים ואפילו חיידקים מסוימים. אז מדענים מצאו מאובנים של דגים עם עצמות חזקות בסנפירים שלהם לפני 390 מיליון שנים. ומאובנים של בעלי חיים עם 4 רגליים שחיו על היבשה לפני 360 מיליון שנים. אנחנו חושבים שבאמצע בין לבין היה משהו. משהו שהיה לא בדיוק דג, אבל לא בדיוק עם רגליים. או אולי משהו שהיה קצת דג וקצת יצור עם רגליים.
ואיפה בדיוק הוא חי הטיקטליק הזה?
קצת במים וקצת על היבשה.
טוב, אז מה אנחנו עושים בחור הקפוא הזה?
לפי המפות שלי, כאן באי אליסמיר יש מקווה מים שעדיין לא נחקר, והסלעים פה הם מהתקופה הנכונה. בוא ניגש לסלע ההוא. תחזיקו אצבעות.
למרות שהעולם נוצר לפני 4.5 מיליארד שנים, וראשוני החיידקים הופיעו כנראה לפני 3 מיליארד שנים לפחות, רוב בעלי החיים הופיעו בסך הכל לפני כמה מאות מיליוני שנים בלבד. העולם היה מורכב אז מהרבה מאוד מים, אבל גם מיבשה שהייתה ברובה ריקה לגמרי. היצורים הראשונים שנסחפו אל החופים היו ככל הנראה עצות וחיידקים מסוגים שונים. מכיוון שעצות מבצעות את תהליך הפוטוסינתזה החשוב ומייצרות סוכר וחמצן באמצעות אנרגיה מאור השמש, העצות שנסחפו לחופים קיבלו יתרון משמעותי על פני אלה שבים, כי עכשיו החשיפה לשמש הייתה גדולה הרבה יותר. לאט לאט התפתחו העצות לצמחים פשוטים בשם תחבים, ובהמשך לשרחים ולצמחים יותר מורכבים, אבל בעלי חיים באותו זמן חיו אך ורק באוקיינוסים. מה זה? זה שוב חללית הזמן שלנו. היא מאותתת לנו שהיא רוצה שנחזור לתקופה הזאת. אבל מה עם הטיקטליק? איך נדע אם גילו אותו או לא? טוב, בוא נקווה שנוכל לחזור לחוקרים ולבדוק בהמשך מה קורה איתם. אנחנו נכנסים שוב לחללית הזמן שלנו וחוזרים 400 מיליון שנים אחורה.
שימשון לקריש?
היי, דניאל ויאיר, מה קורה? ידעתי שתחזרו אליי על 4. מבינים? על 4. זימנתי אתכם לכאן רק כי שמעתי שאתם רוצים ללמוד איך בעלי החיים הגיעו ליבשה. אז רק רציתי להגיד שאין לי מושג.
בשביל זה קראת לנו 400 מיליון שנים אחורה?
לא, פשוט היה לי משעמם מלעדיכם.
מה אתה אוכל?
כרגע אני אוכל 3 סרטנים ברוטב סילן ודבש, גפילטה פיש ברוטב יוזו הדרים, ודיונון בלי רוטב כי הוא בא כבר מובנה בתוכו הרוטב.
אותי מעניינים בעיקר הסרטנים האלה. יש פה משהו שבכלל לא סיפרת לנו בפרקים הקודמים. באוקיינוסים אין רק דגים, יש גם המון יצורים עם רגליים שחיים על הקרקעית. בוא נבדוק במאגר הנתונים של חללית הזמן. אוקיי, אני רואה כאן שהסרטנים שייכים למערכה ענקית של בעלי חיים שקוראים להם פרוקי רגליים. קוראים להם ככה בגלל שיש להם רגליים שעשויות מכמה פרקים. ואני רואה גם שיש סוגים רבים של אחבישים על קרקעית הים, ועוד הרבה יצורים קטנים שמשתייכים למערכת פרוקי הרגליים. תגיד, שימשון, מה אתה יותר אוהב לאכול? דגים או סרטנים?
אני הכי אוהב פיתה עם שוקולד, אבל אין פה הרבה כאלה, רק עם איזה ילד בטעות מפיל מהסירה שלו, אבל אני חייב להודות שעם הסרטנים קצת קשה לי.
למה?
כי הם מאוד מהירים והם לפעמים מצליחים לברוח ממני. הנה אחד, בוא נשיג אותו!
שימשון הקריש, במרדף אחרי סרטן! הסרטן רץ על קרקעית הים במהירות ומפעיל את הרגליים שלו. שימשון חותך ימינה, הסרטן חותך שמאלה, שימשון מתאמץ אבל הסרטן שומר ממנו מרחק. רגע, מה קורה כאן? המים הופכים להיות רדודים. אנחנו קרובים לחוף. הסרטן רץ בשארית כוחותיו. שימשון רואה את החוף מתקרב ונבהל. הוא לא יכול לשרוד מחוץ למים. הסרטן ממשיך לרוץ. שימשון נעצר. הסרטן יוצא מהמים אל החוף. ויש לנו מנצח! הסרטן המהולל. נושא דגל פרוקי הרגליים. מביס הקרישים ו...
טוב, אפשר די? בסדר, אז הוא הצליח לברוח. אז מה? לא צריך להשפיל אותי ככה.
שימשון, אתה לא מבין? דגים לא מסוגלים לשרוד מחוץ למים, גם כי הם לא יכולים לנשום שם, אבל גם כי הם לא יכולים לזוז שם. יצורים כמו פרוקי רגליים, שיש להם רגליים, גם נעו על קרקעית הים ואולי נסחפו בזרמים, אבל כנראה שהם גם מצאו את עצמם מדי פעם מטפסים על איזה חוף או סלע, אולי כדי לברוח מטורפים כמוך, וגילו שהם מוגנים שם. זה נתן יתרון אדיר לפרוקי הרגליים שהצליחו לברוח ליבשה. ובאמת, כמו שכתוב במאגר המידע של חללית הזמן, פרוקי הרגליים היו כנראה בעלי החיים הראשונים, שהם לא צמחים, חיידקים או פטריות, שהצליחו לצאת מהים ליבשה. ודרך אגב, מאז ועד היום פרוקי הרגליים הפכו להיות מעצמה מטורפת גם על היבשה וגם במים. סרטנים, עקרבים, אחבישים, חרקים מסוגים שונים, זבובים, יתושים ודבורים, כולם פרוקי רגליים. הם כל כך מיוחדים שנקדיש להם פרק מיוחד, אבל הם גם מלמדים אותנו שיעור חשוב. אם יש לך רגליים שמסוגלות לדחוף את הקרקע, יותר קל לך לצאת מהמים.
טוב, בואו נחפש עוד חטיף דג. פשוט צריך להסתובב ולחזור חזר על המעמקים. הצמחים שיש פה באזור החוף מפריעים לי לשחות. היי, הנה אחד. בוא דג חמוד שלי. בוא דג מתוק. בוא... רגע, לאן הוא הלך?
הוא מתחבא בתוך הצמחייה. נראה לי שאיבדת אותו.
אוף, הצמחים האלה. כשמתקרבים לחופים באמת יש מלא צמחים בתוך המים. גזעים וגבעולים קשיחים. זה מפריע לתנועה שלי. לא בא לי להיות פה יותר, אני רוצה לחזור למעמקים. אני רוצה הביתה. אני רוצה את אמא שלי. טוב, רגע. אני צריך להירגע ולחזור להיות שימשון, הקריש הגאוותן בים. רגע, אני שם באוזניות את השיר שלי.
שימשון הקריש הגאוותן בים, מתפרץ בגאווה כמו פטיש פלאים ועומקים.
זהו, עכשיו אני מרגיש יותר טוב. מרגיש שוב כמו עצמי, מרגיש שוב כמו קריש. אני הולך למצוא אוכל במעמקים, אוהב אתכם מלא. אדיוס מוצ'אצ'וס!
דג קטן, הוא הלך. אתה יכול לצאת מהצמחייה עכשיו.
יא, איזה מזל, חשבתי שלא אתחמק ממנו הפעם.
מי אתה?
השם המלא שלי זה אאוס טנופטרון, אבל אתם יכולים לקרוא לי אאוס. חכו שנייה, נגמר לי האוויר. אני עוד שנייה חוזר.
מה הוא עושה?
היי, הוא מפליג למעלה ומוציא את הראש מהמים. ועכשיו הוא... נושם אוויר? מה? זה דג! אאוס, מה עשית עכשיו?
נשמתי קצת אוויר מבחוץ. אתם מבינים, אני חי פה במים הרדודים. זה לא פשוט בכלל. יש פה מלא צמחים עבים וקשה מאוד לשחות פה. יש פה גם בעיה שהנוכחות של הצמחים מורידה את כמויות החמצן במים, אז ממש קשה לי לנשום בתוך המים. למזלי נולדתי בטעות עם שק קטן בתוך החזה שלי. לפעמים אני יוצא מהמים לרגע וממלא את השק הזה באוויר, ואז חוזר.
יש לך ריאות?
אתה צודק! זה דג עם התחלה של ריאות! רגע, ותגיד, אאוס, איך אתה מצליח לשחות בתוך כל הצמחייה האבותה הזאת?
יש לי סנפירים מאוד מאוד חזקים. יש בתוך המצמות ושרירים. כשאני עובר בתוך הצמחייה, אני משתמש בהם כדי לדחוף את הצמחייה ולדחוף את עצמי בתוכה. לפעמים אני אפילו יורד לקרקעית ודוחף את החול עם הסנפירים שלי.
ממש כמו שראינו עם הסרטן.
אבל אבא, את לא היו רגליים.
אני לא יודע מה זה רגליים, אבל אני כן יודע שהסנפירים החזקים שלי עוזרים לי להתקיים בתוך המים הרדודים בתוך כל הצמחייה. תראו כמו היצור הזה שם. רואים את היצור שדוחף את עצמו על הקרקעית? אני מכיר אותו מהשכונה. הוא יצור מאוד משונה, קצת מתבודד. אני חושב שאולי הוא מרגיש קצת לא שייך.
כן, כשאני מסתכל עליו הוא... דומה לדג, אבל הוא מזיז את הסנפירים שלו יותר כמו רגליים מאשר כמו סנפירים. בוא נמשיך לעקוב אחריו. תודה, אאוס. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי היצור המשונה בתוך סבך הצמחייה. הוא דוחף את עצמו על הקרקעית עם הסנפירים, אבל הוא נראה חולה ועייף. אני חושב שאולי הוא רוצה לצאת מתוך המים. הנה הוא יוצא מהצמחייה למים הרדודים, ועכשיו, יו, הוא עלה על החוף. רואים שלא קל לו פה. הבטן שלו עולה ויורדת בכבדות. הוא נושם, מחוץ למים. למרות שאנחנו רואים שיש לו גם זימים, אז זה דג או לא דג? הוא ממשיך לדחוף את עצמו בכבדות לכיוון הסלע, ועכשיו הוא מטפס עליו לאט לאט. הנה הוא מגיע לראש הסלע. הוא מתחמם באור השמש, הוא ממשיך לנשום בכבדות. ועכשיו הוא מפנה את הראש שלו, הוא מסתכל על ממלכת הים שהשאיר מאחוריו. רגע, זה גם מוזר. איך הוא מצליח להפנות את הראש? הרי לדגים אין צוואר. וליצור הזה כנראה יש. האם זה...
הטיקטליק?
היצור המשונה מניח בכבדות את הראש שלו על הסלע ותופס את קרני השמש האחרונות של השקיעה. אני יודע שזה מוזר, אבל נדמה לי שהוא מחייך. מה זה? חללית הזמן שלנו קוראת לנו לחזור. היא שוב מכוונת לשנת 2004. בוא נלך.
נו, אולי תעזרו לי?
אבא, המקום הזה נראה לי מוכר.
נכון, היינו לפני רגע ממש פה. על הסלע הזה ממש עמד היצור המשונה. אבל נוספו עוד שכבות לסלע הזה. שכבות שבטח נוצרו במיליוני השנים שעברו מאז. בוא נעזור לחוקרים.
רגע עכשיו בזהירות. אני רואה עצם, ועוד עצם. והנה גולגולת. בוא לאט לאט נחשוף את המאובן הזה. אני לא מאמין למה שאני רואה. עצמות רגליים, גולגולת עם צוואר, שרידי זימים. זאת החוליה החסרה. מצאנו אותו. מצאנו את הדיקטליק.
דוקטור, אנחנו גאים בכם. הצלחתם למצוא שריד חשוב שמשלים את החור שבין דגים באוקיינוס לבין הולכים על ארבע על היבשה. אז במשך מיליונים של שנים, הסנפירים של חלק מהדגים פיתחו עצמות חזקות שעזרו להם לדחוף את הקרקע בזמן שהם נעו על הקרקעית, וגם להתנהל בתוך הצמחייה הסבוכה. חלק מהדגים גם פיתחו סקיקים קטנים שעזרו להם לנשום מחוץ למים, ובהמשך התפתחו להיות ריאות. דגי הריאות האלה, בעלי הסנפירים החזקים, הצליחו מדי פעם לדחוף את עצמם מחוץ למים הרדודים ושהו יותר ויותר זמן באוויר שבחוץ. מכיוון שלא היו להם שום טורפים על האדמה, זה נתן להם יתרון ענק על פני הדגים שבמים. וככה לאט לאט הם הלכו וישבו את היבשה.
נכון, ומכאן החיים על היבשה פשוט התפוצצו עם עושר אדיר של בעלי חיים, פרוקי רגליים. דו חיים, זוחלים, ציפורים, יונקים. והכל בזכות דג אחד שהאמין שהוא יכול. אתם מבינים שגם אנחנו, בני האדם, במקום כלשהו, חייבים את החיים והקיום שלנו לטיקטליק. איזה יופי, אני כל כך מתרגש.
אנחנו נצרף קישור לתמונה של טיקטליק והמאובן שמצאתם לתיאור של הפרק הזה. החיים על היבשה עומדים להפוך לסיפור אחר לגמרי מהחיים בים. על היבשה, בעלי החיים היו צריכים להסתגל לסביבות חיים מגוונות הרבה יותר. מדבריות ענקיים לצד יערות גשומים, אזורים מכוסי קרח לצד ערים ויישובים של בני האדם. בפרקים הבאים נחקור את עולם בעלי החיים שעל היבשה. ובכל פעם שאתם רואים בעל חיים שיש לו ארבע רגליים, תנסו רגע להיזכר בטיקטליק הזקן, רובץ על הסלע בקרני השמש האחרונות ומחייך לעצמו. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, yairpozniak.com. עקבו אחריי באינסטגרם, dr. yair pozniak, והצטרפו לקבוצת הטלגרם של מסע אל גוף האדם.